רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מי שלא מסתפק בכותרות שמספקות לנו מהדורות החדשות, יודע שכדי להבין את התמונה המלאה, לא מספיק רק לשמוע צד אחד של הסיפור. לכן, בהדמוקרטים משתתפים בכל פרק גם חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם דמויות מרכזיות מהמגזר הציבורי, אלו שבסופו של דבר מקבלים את ההחלטות. למשל, בפרק שבו התארח אלי גרונר, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שוחחו איתו נשיא המכון יוחנן פלסנר והעיתונאי סמי פרץ על קביעת יעדים ברורים למשרדי הממשלה ועל איך משפרים את השירות הציבורי. אם גם אתם לא מסתפקים רק בכותרות, חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. מי שפתח רדיו בחודשים האחרונים לא יכל לפספס את הטענות של יושב ראש הקואליציה דוד אמסלם על כך שכל ראשי הממשלה בארץ ב-20 השנים האחרונות, נתניהו, אולמרט, ברק ושרון, מצאו את עצמם בחדרי החקירות. ישראל היא באמת יוצא דופן במובן הזה, אבל היא ממש לא יוצא דופן בהתמודדות עם שחיתות. להפך, זה שנלחמים בה בחורמה, אולי מעיד על כך שישראל נמצאת במקום טוב יחסית. בדוח של ארגון השקיפות הבינלאומי של שנת 2017, שבחן שחיתות בעולם, ישראל אמנם הידרדרה בכמה מקומות, אך עדיין מוצבת במקום ה-32 מתוך 180, ליד מדינות כמו בוטסואנה וסלובניה. היום ננסה להבין איך מתמודדים מנהיגים במקומות אחרים בעולם שנחשדים בשחיתות, מתי הם מצליחים לשרוד, ומתי זה נגמר בהדחה או אפילו מאחורי סורג ובריח. ואני רק מדגישה, הסאבטקסט הוא לא שראש הממשלה שלנו מושחת, את זה יקבע בית המשפט. אז איתנו עורך חדשות החוץ של וואלה, אורן הארי, שלום לך.
שלום דפנה.
אז בוא נתחיל מכמה דוגמאות כדי להבין פחות או יותר איך זה עובד.
אז בואי נתחיל מאחד שהצליח לשרוד, אחד שהוא דוגמה מצוינת לשני המקרים, ג'ייקוב זומה. ג'ייקוב זומה, נשיא דרום אפריקה. עכשיו, דרום אפריקה, נזכיר, אחרי שלטון האפרטייד, ישנו נלסון מנדלה, הנערץ והמיתולוגי, ואחרי נלסון מנדלה, לימים יורש את יורשו, אחריו בא תאבו אמבקי, בעייתי, ואחריו בא ג'ייקוב זומה, הבעייתי מאוד מאוד מאוד. אלא מה? ג'ייקוב זומה הוא הנשיא, והקונגרס הלאומי האפריקני עדיין מורשת מנדלה חיה וקיימת, ועדיין האופוזיציה מתחילה להיות מפוררת, על כן סולחים לו על דברים קטנטנים, כמו למשל שיפוץ הבית שלו בסכום סביר לכל הדעות של 20 מיליון דולר. עכשיו, הדברים האלה ברורים, אתה רואה את הבית, אתה רואה את הדברים, אתה רואה את הכל, אבל הוא הנשיא ומקבל תמיכה. עכשיו, כאשר הכלכלה מתחילה להראות סימנים בעייתיים, כאשר הזעם הציבורי עולה, כאשר יש טורקים צעירים גם בתוך המפלגה ה-ANC, הקונגרס הלאומי האפריקני, כאשר האנשים, מנהיגים שחורים, עוברים למפלגה הדמוקרטית שנתפסה כמעין מרץ לבנבנה אליטיסטית וכולי, פתאום יש איום על השלטון, ואז המפלגה, לא בבחירות, לא בבית משפט, המפלגה באה לזומה ואומרת לו, המשחק נגמר.
אז מה שאתה אומר פה בעצם, זה שכל עוד המצב היה טוב, לאזרחים היה טוב יחסית, והם היו מרוצים יחסית, הם היו מוכנים להשלים עם השחיתות הזו, ורק ברגע שזה כבר לא התיישב עם האינטרסים שלהם, הם כבר לא היו סלחנים.
קודם כל, אף אחד לא כל כך שואל את האזרחים. ההחלטות האלה בהתחלה מתקבלות במסדרונות הכוח הפוליטיים. עכשיו, בסופו של דבר, מישהו צריך לבוא ולומר, הבדיחה הישנה הייתה על האכברים שהיו מוטרדים מאוד מהחתול, ואמרו, יש לנו רעיון גדול, כי הוא טורף אותנו כל פעם. צריך לתלות פעמון, פעמון שכל פעם שהחתול מגיע, אנחנו נשמע את הצלצול. השאלה היא, מי יתלה את הפעמון? מי יהיה זה שיבוא ויאמר לאותו אדם, אנחנו מעמידים אותך לדין. מי יהיה השופט החוקר שיבוא ויפתח בחקירה? שוב, הדברים האלה, אנשים, את יודעת, אנחנו חושבים על איזשהו מנגנון, מנגנון ישר דרך, מנגנון מתואם, מנגנון שעובד היטב, אנחנו בישראל, אנחנו יודעים איך הדברים האלה עובדים. אנשים גם חושבים על המשרה הבאה.
אגב, זה
הבאה.
נכון, גם מבחינת, אני מרגישה את זה הרבה פעמים כעיתונאית, אנחנו הרבה פעמים כעיתונאים חושבים דברים שהם לא חוקיים, ואז אנחנו יוצאים מתוך נקודת ההנחה שמחר בבוקר תיפתח חקירת משטרה והכל יתנהל לפי הספר, וזה לא עובד ככה, זה סלקטיבי. לפעמים זה כן עובר למישור הפלילי, ולפעמים לא. אגב, גם פרשת וואלה המפורסמת הייתה שנתיים לפני זה בפרסום של גידי וייץ ולא נחקרה. הייתה איזושהי קונסטלציה שהובילה בסופו של דבר לזה שזה כן יחקר.
נכון, עם עדויות ועם מסמכים.
הדין הוא יותר סלקטיבי אפילו במדינה נאורה ומתקדמת כמו ישראל.
נכון.
אז בוא ננסה לקפוץ לברזיל, אנחנו סיבוב עולמי, גם שם הייתה נסיעה שהודחה בגלל שחיתות. בוא ננסה להבין קודם כל קצת במה היא נחשדה, ומה הסיבה שבסופו של דבר היא מצאת עצמה בחוץ.
אוקיי. ברזיל, כשהקראת קודם את הרשימה הזאת של המדינות המושחתות לעומת הפחות מושחתות, אגב, תמיד יש בעיה, את יודעת, עם כל הסיווגים האלה ומי עושה מה. לפני כמה זמן אני ראיתי רשימה על חופש העיתונות, ואמרו ישראל הידרדרה בחופש העיתונות, שזה מאוד מדאיג וזה אולי נכון, נכון להערכתי. העניין הוא שבעשירייה הראשונה של המדינות עם חופש העיתונות, אתה מוצא לפתע את טורקיה, שזה מגוחך בכל רמה. מיד נגיע אל טורקיה. עכשיו, מה שקורה בברזיל זה שערוריית שחיתות מטורפת לחלוטין של חברת פטרובאס, והחברה הזאת משחדת לאורך השנים, משחדת כל פוליטיקאי אפשרי, כי צריך, את יודעת, to hedge your bets. אתה צריך לשים את ההימורים במקומות הנכונים, ואנחנו מדברים על מיליארדים של דולרים שהולכים. עכשיו, המיליארדים של הדולרים שהולכים בין השאר, וזה שברון לב אדיר בברזיל, לנשיא באמת מיתולוגי, לנשיא לולה דה סילבה, הנשיא לשעבר, שהוא כיהן שתי תקופות כהונה, מנהיג איגודים מקצועיים, מגיע אחרי שנים של שלטון ימין, אחרי הדיקטטורה הברוטלית של שלטון הצבא, והוא באמת משפר את המצב ומצליח להפחית במעט את העוני, השחיתות עדיין נשארת, ולימים מתברר שגם הוא נאשם בשחיתות. עכשיו, הוא מוריש את השלטון, אם תרצי, לבת חסותו דילמה רוסף, גם היא הייתה איתו בשמאל, הייתה במחתרת, לחמה והכל, והפרשה הזאת מתפוצצת במשמרת שלה. ושוב, בברזיל, כמו בכל מדינה, מה לעשות? אתה לא מעמיד מנהיג לדין באותה קלות, כמו שאתה מעמיד אדם ברחוב. הדברים הם שונים.
מבחן בוזגלו לא חל בעניין הזה.
ובצדק. הוא גם באמת לא אמור לחול. אמור להיות דברים שבהם, הרי אנחנו יכולים לעלות בדעתנו די בקלות בכל מדינה, שבה, ונדבר גם על הדברים האלה, שאתה תופר תיק למנהיג. או יש פה דרך, במאבק פוליטי, ישנם דברים שעלולים לקרות.
בגלל זה גם יש להם חסינות.
לחלק מהם, כן.
לכל חברי הכנסת בארץ יש חסינות.
לכל חברי הכנסת.
בהחלט, מפני מעצרים לדוגמה, זו הסיבה שאנחנו לא רואים עכשיו את הפוליטיקאים יושבים במעצר. יש להם חסינות מסוימת בשביל, צריך לעבור הליך נוסף בשביל להעמיד אותם.
וכך צריך להיות. Anyhow, דילמה רוסף, בסופו של דבר, מה מפיל אותה? הצבעת אי אמון בסנאט, בבית העליון. בסופו של דבר, כדי להעמיד נשיא לדין בברזיל, ואולי נדבר גם על ארצות הברית, אתה צריך לעבור שורה של מכשולים, וכאשר היא איבדה את התמיכה של המפלגה שלה, כאשר המפלגה שלה נתפסת כמושחתת, כאשר מגיעים מים עד נפש, היא מאבדת את חסינותה, ובימים אלה מועמדת לדין. אם תרצי את הפן העצוב המסיים, בפרשה הזאת, זה שמי שמחליף אותה זה סגנה לואיס תמר, שגם הוא חשוד באותן עבירות, באותה פרשה בדיוק. והוא כרגע הנשיא המכהן, וזה...
אבל מה לדעתך מבחינה פוליטית הוביל זה שהיא לא שרדה את המשבר הזה, שהפוליטיקאים לא היו איתה והצביעו בסוף נגדה? זה היה בגלל באמת החשדות החמורים, שממה שאני מבינה מיכאי לקחה כסף לכיס?
החשדות החמורים היו גם קודם. בסופו של דבר מה שקורה זה שאין לה את אותה עוצמה פוליטית של לולה דה סילבה, שהיא מעוררת אנטגוניזם, שהמצב הכלכלי מידרדר, שמראית העין של ברזיל, העצמה העתידית של אמריקה הלטינית, דבר שמנבאים לה כבר 60 שנה וזה לא קורה, כמו גם לארגנטינה השכנה. כל הדברים האלה הובילו לכך שהעוצמה הפוליטית, הלא רבה מלכתחילה, העוצמה הפוליטית שלה נבעה מלולה דה סילבה, בסופו של דבר, והוא כבר איננו, הוא השאיר לה את המורשת, היא הייתה צריכה להתמודד לבדה, בסופו של דבר לא הייתה לה את התמיכה הפוליטית, לא הייתה לה את התמיכה הפוליטית במפלגה, המפלגה שלה מאבדת כל...
אבל לא בגלל השחיתות, זה הנקודה החשובה. השחיתות הייתה עוד רובד של כובד שהיא כבר לא יכלה לשאת.
בסופו של, את יודעת, אז יש, לכל דבר שקורה בחיים, אומר הפתגם הציני, יש שתי סיבות. סיבה טובה וסיבה אמיתית. השחיתות הייתה הסיבה הטובה, והיא אכן טובה, והיא אכן מהותית, ויכול להיות שאם לא הייתה חקירת השחיתות, והיא הייתה נתפסת כמלאך השרת, ישרה וצודקת, אז היא הייתה מפסידה בבחירות. בסופו של דבר, אבל היא לא הייתה מודחת על שחיתות קודם לכן. בסופו של דבר, מה שהביא לנפילתה, ואני צר לי שאני ציניקן בעניין הזה, היה זה שהיא לא הייתה או לא נתפסה כנשיאה מספיק טובה, כמנהיגה מספיק טובה.
וההוכחה הניצחת היא שזה שהחליף אותה, הוא בעצמו חשוד בשחיתות.
נכון, שזה משעשע. הוא הנשיא הזמני ונראה מה יהיה בבחירות. יש דבר בעייתי בעניין הזה. הדבר הבעייתי ביותר, הוא שאז אנשים מתחילים להרגיש כולם מושחתים. אנשים באים ואומרים, אין טעם בבחירות, אין טעם שנלך להצביע בכלל, כי מה זה יעזור? כולם מושחתים, מושחת א' יתחלף עם מושחת ב', וכאשר אתה טוען את הטענה הזאת, ובישראל טוענים את הטענה הזאת כיום, למשל, חלק מהאנשים, אנחנו שומעים אותם, מכירים ברשתות החברתיות, כן,
כולם אומרים, אותו דבר.
כולם אותו דבר, אתם מדברים על ביבי, אבל מה עם המתנות לפרס ולוויצמן ולשרון וכו' וכו', שגם הן לטעמי לא היו בסדר, אבל זו גישה מסוכנת.
ומה באמת המסרים ששמענו מאותם מנהיגים כלפי הציבור, איך הם הצדיקו את המעשים שלהם?
קודם כל, אף אחד לא, את המעשים האלה לא מצדיקים. אתה לא יכול לבוא ולומר, אני אמנם קיבלתי כמה מיליוני דולרים לחשבון ביי קיימן, אבל אני חשבתי שזה בסדר. אנשים יבואו ויאמרו, יש דברים שעשיתי למען טובת המדינה, ניקסון או אחרים, אבל פה, מה שאנשים האלה אומרים זה, הם מכחישים, כמובן, הם מכחישים את הכל, הם אומרים, לא היו דברים מעולם ולא יעלה על הדעת, ומה פתאום אתם חושדים בדבר הזה שאני עושה את הדברים אך ורק לטובת העם. תשמעי, מנהיגים יכולים לצאת מהרבה מאוד דברים כל עוד הם נתפסים כמנהיגים, או כל עוד הם נתפסים כנערצים. וויני מנדלה, רעייתו של נלסון מנדלה, ואגב, אישה נערצת בדרום אפריקה, גם בזכות עצמה, כאשר היא נאשמת באחריות למותם של אנשים, הייתה לקבוצה של שומרי ראש, והיא כולה מוות, מפגינים והכל, והיא חיה בלב סואטו, אני ראיתי את הבית ביחסית ארמון, נקרא לזה ככה, אז היא מקבלת גם בזכות עצמה כלוחמת חירות, ובוודאי בזכות היותה רעייתו של נלסון מנדלה, זה מעטפת חסינות מטורפת. זה מעטפת חסינות אדירה. את רעייתו של אבי האומה. מה שאני אומר בעצם זה הדבר הבא. לכאורה היינו באים ואומרים, וזה נכון, עד גבול מסוים, שעוצמת הראיות המשפטיות היא זו שתקבע. שאנחנו, האדם יבוא לבית המשפט, ושם יתבררו, יהיו התובעים, ויהיו הסנגורים, ויהיו עדויות, ואולי עדי מדינה, וראיות, והכסף, והכל. נכון. עד בית המשפט יש דרך מאוד ארוכה. ושוב, את מצויה בזה טוב ממני, את רואה את נבחי הפוליטיקה הישראלית, באשר הם, ובוודאי את זוכרת מה היה פעם, או שאנחנו יודעים מה היה פעם, ומה זה היום. כאשר מנהיג הוא רב עוצמה, כאשר הוא נתפס במדינתו או במפלגתו, כחסר תחליף, כאשר המנגנון המפלגתי השלטוני עומד מאחוריו, מצבו טוב, אלא אם כן באמת יש מקרה קיצוני. אבל כאשר המפלגה באה ואומרת, תשמעו, אם המושחת הזה בראש לא ננצח בבחירות הבאות, ואנחנו מתחילים לדאוג לכיסאות שלנו, כאשר ישנה מספיק מסה קריטית של שרים, של נציגי מחוזות, של אנשים שבאים ואומרים, רגע אחד, פה זה כבר עובר את הגבול, מניחים את המטאפורה, האקדח עם הכדור, ומבקשים ממנו לקחת את הפתרון המכובד, מה שהיה פעם בגרמניה, אז המשחק נגמר.
זה די מדהים, כי ההנחה הרווחת היא ששחיתות ברמה מאוד מאוד גבוהה, היא מתכון לחיסול של כל מנהיג, גם אם הוא מאוד מאוד חזק, ומה שהניסיון העולמי מראה לנו,
זה לא
שזה
כך.
ממש לא כך.
בואי נתחיל מדיקטטורות.
ואגב, זה גם מה ש, זה הנחת העבודה גם של נתניהו. אולמרט קרס, כי הוא היה ראש ממשלה לא טוב, הוא לא צריך לנהל את מלחמת לבנון כמו שצריך, ולא בגלל השחיתויות.
אני אתן לך דוגמה מבחירות מקומיות דווקא בארצות הברית. במדינת לואיזיאנה, מדינה דרומית, נחשלת, היו בחירות למשרת המושל, מצד אחד מתמודד דיוויד דיוק. הגרנד וויזרד של הקוקלוקס קלן, אנטישמי קנאי, גזען מטורף ואיש ישר. ומולו דנקן אדוארדס, פוליטיקאי דרומי, דמוקרט, ישן, מושחת באמת ברמות לא נתפסות.
ואנשים בחירה קשה מאוד.
ואנשים, והסטיקרים בלואיזיאנה היו, vote for the crook, it's important. כלומר, תעצמו את העיניים ותסתמו את האף ותקיעו בפה, אבל תצביעו עבור המושחת.
ובסוף הוא גם ניצח בפער קטן.
והוא ניצח בפער קטן. כי, כן, אבל אנחנו מקווים שהברירות שלנו, האזרחים, תהיינה יותר טובות מאלה.
כן, זה קצת כמו שאנשים הצביעו בסוף לטראמפ ואמרו שיש דברים שיותר חשוב לנו מעניין המגדר, אז יש אנשים שאומרו יש דברים שיותר חשובים לנו מסוגיית השחיתות. זה די דומה. אז בוא ננסה, היינו בארצות הברית, אז בוא כבר נישאר בארצות הברית, ננסה להבין קצת על החשדות העדכניים כלפי טראמפ בכל מה שנוגע לתואר המידות והטקטיקה שהוא בחר כדי לצאת מהן.
אוקיי. עכשיו, אנחנו מגיעים פה מהר מאוד למחוזות קונספירציה, אי אפשר בלי זה. טראמפ כרגע, החקירה מתנהלת נגדו, זה חקירה נגד מטה טראמפ, מזכיר קצת את זה ראש הממשלה עצמו לא חשוד, אבל חקירת מטה טראמפ והקשרים עם רוסיה. כמה אנשים במטה טראמפ היו להם קשרים שהם לא דיווחו עליהם או קשרים בעייתיים עם רוסיה, וזה כמובן מתחבר לנושא של המעורבות הרוסית בבחירות 2016, זה כבר דבר די מוכח שהתערבו לטובת טראמפ. כמה זה השפיע, אנחנו באמת לא יכולים לדעת.
זה לא שחיתות אבל מהסוג שדיברנו עליה עד עכשיו.
רגע, אנחנו הולכים צעד קדימה. מדוע רוסיה מעוניינת בטראמפ, או מדוע טראמפ ממשיך להעריץ את פוטין וממשיך לרצות בטובתה של רוסיה, ופה אנחנו הולכים לקונספירציה, אומרת את הדבר הבא. טראמפ פשט רגל כמה פעמים בחייו, זה לא דבר חדש, וארגון טראמפ לווה, כמדיניות של שגרה, גם רבים אחרים לווים, מאות מיליוני דולרים. עכשיו ממי? ואחת הטענות היא שמי שהלווה כסף וייצב את ארגון טראמפ, את בתי המלון וכולי, אלה אוליגרכים רוסים המקורבים לקרמלין או בנקים בשליטה רוסית. בקיצור, הם מחזיקים אותו באיבר עדין. ופה השאלה הגדולה. עכשיו, אם אתה מקיים קשרים, אגב שזה גם כן, זה פלילי או בניגוד לחוק.
כן, תסביר לנו גם קצת קודם על ההליך המשפטי, איך הוא עובד, כל הנושא הזה של התובע המיוחד, אוקיי. וכל הפרוצדורות שהן מאוד שונות ממה שקורה פה
מאוד
בארץ.
הן מאוד שונות. תובע מיוחד ממונה, זה לא רק בארצות הברית, יש גם במקומות אחרים בעולם, יש את זה גם בארגנטינה, אנחנו זוכרים את ניסמן, התובע הכללי היהודי בפרשת הפיגוע שהיה, וגם בספרד, קרזון, ובאיטליה ואחרים. משרד המשפטים ממנה תובע מיוחד, שזה בעצם חוקר עם סמכויות על, לחקור נושא ספציפי. עכשיו כאן טראמפ בזעם נוראי על שר המשפטים שלו, שברגע שהוא הודיע, אני לא יכול לעסוק בנושא רוסיה, כי הייתי במטה, גם אני חשוד, הוא השאיר את הבמה פתוחה לסגנו רוד רוזנשטיין, ורוזנשטיין ממנה את רוברט מולר, ומולר מתחיל לעבוד. עכשיו טראמפ יכול לפטר אותו. זה מה שעשה ניקסון, כשהוא פיטר את התובע המיוחד ארצ'יבלד קוקס, וזה הביא לנפילתו הסופית. אנחנו היום במקום אחר. לטראמפ יש תמיכה אדירה.
איזה היגיון יש בזה שהנשיא יכול לפטר את מי שחוקר אותו? אני ככה...
הוא לא חוקר אותו. הנשיא יכול לפטר תובע מיוחד, כי הנשיא בארצות הברית הוא עם סמכויות מלוכניות, לא אליזבת השנייה. המלאכים של פעם, הרציניים, שיכלו לצוות על הוצאה להורג, וגם, שוב, אנחנו בתנאים, כמו שבישראל, את יודעת, אמרו, איך יכול להיות ששר, אם הוא חשוד, הוא נאלץ להתפטר, או מועמד לדין, סליחה, וראש ממשלה לא, יש דברים שאתה פשוט לא העלית על הדעת, כאשר כתבת את החוק. אז הנשיא יכול לפטר את התובע, התובע לא חוקר את הנשיא, הוא חוקר את פרשת קשרי מטה טראמפ עם רוסיה, מה שיצא, לך דע. אגב, טראמפ הודיע שאם הוא ינסה להיכנס לעסקיו הכלכליים, זה יהיה קו אדום ופה הוא יפטר אותו, על זה הוא מגן בחירוף נפש, והוא גם הנשיא הראשון, או המועמד הראשון, שלא חושף את דוחותיו הכספיים.
כן,
לא
ויש לו אגב עוד המון של... המון חשדות ופרסומים על איך הוא ממנף את הנשיאות לטובת העסקים שלו.
נכון, הוא גם הנשיא הראשון שממשיך לעמוד בראש, שוב, זה דברים שלא עלו על הדעת קודם לכן, עכשיו אנחנו מתמודדים עם עולם אחר.
אבל בארצות הברית רק נבהיר, כל הנושא הזה של הדוגמה הוא מקדם את המלונאות ואת כל העסקים שלו באותו נושא, זה לא נושא שבגינות ייפתח חקירה.
לא, זה לא נושא שבגינות ייפתח חקירה. הטענה הרשמית, הוא אמר, העברתי את הניהול לבניו, לאריק ודונלד ג'וניור, ואנחנו צריכים לסמוך על זה שבארוחת הערב הם לא מדברים איתו על זה ולא משתמשים בשם. זה כמובן חומה סינית, זה לא. אבל שוב, אף אחד לא העלה את זה על הדעת, ושוב, זה לא בניגוד לחוק. העניין הוא...
זה לא בניגוד לחוק בארצות הברית להשתמש בנשיאות כדי להגדיל את הרווחים האישיים שלך?
הוא אומר, לא. זה לא בניגוד לחוק. שוב, אף אחד לא העלה בדעתו מצב כזה. אף אחד לא העלה בדעתו. בזמנו, מי היו הנשיאים? זה אנשים שבאו מתוך הפוליטיקה, אנשים שהיו מושלים, אנשים שגם אם הם באו מבחוץ, הם היו נשיאים 24/7. אייזנהאואר, שאף אחד לא העלה בדעתו, תדעת, איש עסקים שממשיך להיות איש עסקים, ולא שם את המניות בנאמנות עיוורת. עכשיו, ההבדל הגדול בין ניקסון לבין טראמפ, או אם תרצי ההבדל, אם וכאשר וכולי וכולי, ואנחנו לא מאחלים ולא רוצים לראות את זה, בין לצורך העניין נתניהו לבין אישים אחרים, האווירה הפוליטית השתנתה לחלוטין. זאת אומרת, היום, והיום אנחנו רואים את זה גם בישראל וגם בארצות הברית, זה קצת תמונת ראי, כאשר המנהיגים אומרים המשטרה, הפרקליטות, התביעה, התקשורת בוודאי, הם לא שחקנים נייטרליים על המגרש שבאים לשפוט בין א' לבין ב', הם שחקנים פוליטיים. ספר החוקים, כשאני אומר ספר הכללים, כלומר הגיידבוק שהרפובליקני אמר, תעשו את הכל פוליטי. זה לדעתי גם נתניהו משתמש בזה וגם טראמפ. כלומר, ברגע שהוא בא ואומר, וזה דבר מדהים, כי הליכוד כמו גם הרפובליקנים זה מפלגת ה-Law and Order. זה מפלגה שאמורה לתמוך במשטרה, בפרקליטות, בכוחות החוק. הרפובליקנים זה, זה המפלגה שתומכת ב-FBI ותומכת במשטרה, ומרבית השוטרים ומרבית הסוכנים של ה-FBI הם רפובליקנים, בהגדרה, גם עשו את זה משלים. והם היום אומרים, אתם אנטי טראמפ, אתם שחקנים פוליטיים, כלומר, טראמפ יבוא, בבוא העת, אם יצטרך, יבוא ויאמר, הכל משחק מחור.
זהו, אז אם אני צריכה לחשוב על הטקטיקה הפוליטית שטראמפ נוקט בה, היא לנטרל את המוקש עוד לפני שהוא התפוצץ, וגם העובדה שהוא יחסית חזק, מאפשרת לו לצלוח את זה.
הוא לא יחסית חזק, הוא חזק. הוא רב עוצמה, להדיח נשיא בארצות הברית, זה על סף הבלתי אפשרי.
אני מדברת מבחינת הפופולריות שלו, כי דווקא הסקרים שלו הם לא מזהירים.
נכון, אבל יש לו את בסיס התומכים האדיר בתוך המפלגה הרפובליקנית, אלה שבאים ואומרים הכל פייק ניוז, לא היו שום דברים כאלה, ותסתכלו על הילרי, what aboutism מה שנקרא, תסתכלו על הילרי והמיילים, ובעצם קומי עבד לטובת הילרי. האדם שכמה ימים לפני הבחירות אומר אני פותח מחדש את החקירה, ובכך הוא השפיע על התוצאות, זה בכלל לא הנקודה. אף אחד במפלגה הרפובליקנית לא יקום וידיח נשיא מכהן, כי ישחטו אותו, ישחטו אותו מטאפורית, כן, לא פיזית, אנחנו מאוד מאוד מקווים. וכך גם בליכוד ובכל מקום אחר. כלומר, יבואו ויגידו, זה המנהיג, ואנחנו מחכים, איך אמרה שרת המשפטים, אנחנו נחכה עד לתוצאות הערעור בעליון. כלומר, אנחנו מדברים
לא, על... היום היא כבר אמרה שתחכה לכתב אישום, אבל...
אוקיי. אז,
את זה אמר ליברמן, אני חושבת.
הדבר הזה של המכשולים להדחת נשיא, ובצדק, הם אדירים. אתה צריך קודם כל רוב בוועדת המשפטים בבית התחתון, בבית הנבחרים הרפובליקני, ובארצות הברית בניגוד לישראל, winner takes all. כל הוועדות יש בהם רוב של המפלגה המנצחת, כל יושבי ראש הוועדות הם מהמפלגה המנצחת. הלאה, אתה צריך רוב בבית הנבחרים, אני מזכיר שוב רפובליקני. ואז אתה צריך שני שליש מהסנאט. כלומר, בכל תרחיש אתה צריך 15, 16, 17 סנטורים רפובליקנים שיצביעו עם הדמוקרטים בסופו הדרך על הדחת נשיא. לא יקרה.
לא יקרה.
אין תרחיש כזה.
אז אם אני צריכה לסכם את החלק הזה עד עכשיו, אני חושבת שזו תובנה מאוד מאוד מעניינת. בגלל שההליכים להדיח ראש ממשלה מכהן או נשיא, תלוי איפה אנחנו נמצאים, הם כל כך מסובכים ובצדק, כי העם בחר בו ואנחנו רוצים שהרצון הדמוקרטי יתממש. המשמעות היא שאם אתה חזק פוליטית, אתה בסך הכל יכול לצלוח את זה, וכמובן המערכות גם קשורות, אם אנחנו מסתכלים בראייה עולמית, ולכן אחד המשתנים הכי חשובים זה העוצמה הפוליטית, בוא נגיד, הכוח שלו גם בסקרים וגם בכלל, והיכולת שלו להביא הצלחה למפלגה שלו בבחירות שאחרי זה. אז בוא נעבור למדינות שהן בכל זאת שונות מישראל, וטוב שכך, נקפוץ לטורקיה, ושם השיטה שנבחרה היא פשוט להכפיף את מערכת אכיפת החוק לפוליטיקאים.
לא הייתי אומר שיטה, אבל כן, טורקיה, תשמעי, יש סיבה מדוע אנחנו נמצאים בעולם, שזה אולי נושא גם לשיחה אחרת, על שובה של האוטוריטריות. אותה מחשבה שהייתה שהנה הדמוקרטיה תלך ותשתלט על יותר ויותר מקומות, זה קרה בכמה מקומות, אבל יש נסיגה במקומות אחרים. מה שקורה בטורקיה זה הסיפור המופלא הבא. אחרי נפילת המשטר הצבאי ועולה אחרי המפלגות החילוניות, מפלגת הצדק והפיתוח שבראשה עומד ראש עיריית איסטנבול המגה פופולרי, רג'פ טייפ ארדואן, והוא ראש ממשלה. ואז אנחנו מדברים על לפני כמה שנים בלבד, כמה שנים, שבהן הוא עדיין ראש ממשלה, ועדיין יש תקשורת חופשית, ועדיין יש מגזר חילוני משמעותי, ועדיין יש צבא ופרקליטות ומשטרה. ואז, תוך 26 שעות, יש 5 שיחות מוקלטות בין רג'פ טייפ ארדואן לבין בילאל ארדואן, בנו. והוא מדבר איתו, יש חקירה על שרים מושחתים ובניהם, שמסתירים מיליוני דולרים, והוא אומר לו, האבא אומר לבן, תסתיר את הכסף. תשים לב מה קורה בכספת. ובאחת השיחות, הבן אומר, תשמע, אני כבר הסתרתי, התארגנתי עם כל הכסף, אבל נשאר עוד סכום, 30 מיליון דולר, שאני לא יודע מה לעשות איתם, כי כבר אין באיזשהו מקום, והוא אומר לו, תשמע, תיתן את זה לזה וזה, ובשיחה האחרונה הוא אומר לו, תשמע, אנחנו צריכים להיות זהירים, כי השיחות האלה מוקלטות. והשיחות האלה מתפרסמות. לכאורה, בדמוקרטיה, וטורקיה היא עדיין דמוקרטיה.
כמו שאומרים בארץ, נגמר הסיפור.
אנחנו באים ואומרים, זהו. במינימום, למחרת מתייצב שופט חוקר, תובע, על דלתו של ארדואן, ואומר לו, אדוני, עם כל הכבוד, אתה מבוקש לתשאול, לחקירה. לא, מינימום, מתבקש. מה שקורה למחרת לאחרי הפרסום, אומר ארדואן, מדובר פה במזימה של מתנגדי, פתולי גולן, זה שהוא טוען שעמד מאחורי ניסיון ההפיכה, על כן, מעבירים יום למחרת חוק, שהתביעה, התובעים, השופטים, כולם מהיום מוכפפים לשר המשפטים הכפוף ישירות לארדואן, עושים תהור, מגה תהור, בתביעה, במשטרה, בפרקליטות אז, זה עוד לפני התהור הגדול שבא אחרי ניסיון ההפיכה הצבאית הכושל, שבו אני מזכיר לך, אנחנו מדברים עד עכשיו, הודחו, אנחנו מדברים על מספרים של מאות אלפים. כלומר, כן, ברמת הבלתי נתפס.
פקידי ציבור עשרות אלפים, מאות אלפים שבבית.
מאות אלפים, פקידי ציבור, שוטרים, קצינים, עיתונאים שבכלא וכך הלאה וכך הלאה. ושלא תהיינה אי הבנות. אם היום יש בחירות, ארדואן נבחר מחדש. כלומר, הדבר הזה, שזה נתפס כשחיתות, קודם כל חלק גדול מהאנשים אומרים, מועמרה, זה מזימה, זה קונספירציה של אויביו להפיל אותו, כמו שאומרים במקומות אחרים.
זה היה
המסר
שהוא השמיע כלפי הציבור.
זה היה המסר שהוא השמיע, כמובן. וגם לגבי אחרים, שוב, המסר הוא, המדינה זה הוא, הוא האדם היחיד, הוא עכשיו הלך עוד פעם לבחירות כדי לשנות את החוקה, הוא לא קיבל את הרוב המוחלט שהוא רצה, על כן הוא יוצא למלחמה פנימית נגד הקורדים, כדי שיהיה פיצוץ, ואכן היה פיצוץ, ואז בגלל שיש פיצוץ, צריך לעשות בחירות חדשות, ואז המפלגה הקורדית נעצרת, וראשי הנעצרים, ומעלים את הרף, והנה הוא מקבל את הרוב המוחלט, הוא משנה את החוקה, וכעת הוא הנשיא בסמכויות מתוגברות, סמכויות תורבו.
אבל אנחנו רואים שהוא בעצם משתמש בכך שמנסים להפיל אותו, מנסים לרדוף אותו, מנסים... והדבר הזה עובד.
כן.
כי הוא פופולרי והוא נחשב נשיא טוב.
נכון מאוד.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני חייב להודות שלא בכל יום יוצא לי לצפות בחדשות. קצת אתרי אינטרנט, מדי פעם עיתון ברכבת, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מבולבל מהכותרות ומכל הרעש.
במדיה המסורתית הרבה פעמים מחפשים בשביל הרייטינג את הפורמט של אימות, גימיקים, עמדות קצה, לא מאפשרים ללבן את מכלול הסוגיות, ואז הציבור יכול להיות שהוא יקשיב שעות על גבי שעות לדיווחים על חוק הלאום, ואף פעם לא ידע במה מדובר בכלל.
זה יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה.
הנחת המוצא שלנו שכדי לגבש מדיניות וחקיקה, צריך, נכון וכדאי, לבסס אותם על ידע, על עובדות, על מחקר משווה, ולשם כך עובדים אצלנו כ-70 חוקרים שעוזרים לגבש מדיניות במכלול התחומים החשובים והחיוניים למשק, לדמוקרטיה הישראלית ולמבנים של קבלת ההחלטות.
אבל במכון מבינים שלא מספיק ליצור תוכן ומחקרים רק עבור המחוקקים. כדי להנגיש לציבור הרחב את הידע והמחקרים שאותם הם עורכים, הם מגישים לנו את הפודקאסט הדמוקרטי.
אז בעצם אנשים עם מומחיות, שאנחנו לוקחים נושאים שהם גם תחומי עניין שלנו וגם על סדר היום הלאומי, ואנחנו מספקים פרספקטיבה, נקודת מבט רחבה יותר, כדי לאפשר למי שמעוניין באמת להתעמק בסוגיות האלה, להבין אותם בצורה יותר חדה ומשמעותית.
אני יונתן ליס.
אני איתן אבריאל, מייסד האתר ועורך מגזין דמרקר.
אני עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ.
אני סמי פרץ.
כאן ארנון מאיר.
ברוכים הבאים לפודקאסט הדמוקרטים.
אתה פעם אחת תקשיב במשך 20 דקות או חצי שעה, תקבל הבנה הרבה יותר טובה של הנושא, מאשר במשך חצי שנה לשמוע התנצחויות והודעות לעיתונות באותה סוגיה.
בין השאר, עלתה במסגרת הפודקאסט הדמוקרטים, מיני סדרה בת 3 פרקים על חוק הלאום, כשכל אחד מתייחס אליו מזווית אחרת. שוויון זכויות, איך מייצרים שותפות עם אזרחי ישראל הערבים, והשפעת החוק על ישראל כמדינה דמוקרטית. כל פרק של הפודקאסט לא רק מציג את הבעיה ואת ההיסטוריה שלה, אלא גם מציע פתרונות אפשריים.
אני זוכר אמא שלי, זיכרונה לברכה, כשהיו מראיינים אותי הרבה פעמים בתקשורת, היא תמיד הייתה מקוננת, אבל לא נתנו לך לדבר. הייתי אומר, מה לעשות? זה המצב. אז הנה, פה בפודקאסטים שלנו, אנחנו כן נותנים לדבר.
הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אוקיי, אז בוא נעבור לדבר על עוד שתי מדינות מאוד מעניינות, רוסיה וסין, שהן בכלל שוברות את כל הכללי ההיגיון הבריא שלנו בענייני שחיתות. שם משתמשים בפרשות שחיתות כדי לחסל יריבים פוליטיים, או אפילו כדי לחסות על בני ברית. זה בעצם, עושים בזה שימוש מניפולטיבי בהתאם לאינטרסים של השלטון. הגדרתי את זה נכון?
כן, עם שינויים מסוימים. קודם כל, למה את אומרת בניגוד לכל היגיון? ההיגיון שלנו זה לא ההיגיון של פוטין ולא ההיגיון של שי ג'ין פינג, ואת יודעת מה, תסתכלי על סין היום, אי אפשר לומר שמדובר בכישלון. נתחיל עם סין. מה שקורה עם סין זה שסין, באיזשהו שילוב מוזר מאוד של מדינה אולטרה מפותחת מצד אחד, אבל מתפתחת מצד שני. עם זעזועים טקטוניים אדירים, עם 150 מיליון איש שעזבו את הכפרים לעבוד בערים, אבל מה יקרה אם הצמיחה הכלכלית תרד? ואולי עכשיו תהיה מלחמת סחר עם ארצות הברית. ועם מצד אחד גורדי שחקים, אבל מצד שני עם כפרים נכשלים. עם 20% מאוכלוסיית העולם, אבל רק 3% ממי השתייה של העולם, והאדמות שמתייבשות והנערות המזוהמים. עכשיו בסין, וכמובן יש שחיתות. בבייג'ין היום, אחת מחמש הערים עם הכי הרבה מיליארדרים בעולם, לדעתי מקום שלישי, אחרי ניו יורק ומוסקבה, ומיד נגיע למוסקבה. עכשיו, זה ברור לחלוטין שהמשטר או אנשים בסין רואים איך הבן של ברונקה השכנה, שהיא נשואה למזכ"ל המפלגה, פתאום נוסע במרצדס, שלא לומר רולס רויס, ואיך זה המקושר פתאום מקבל חוזים ונהיה מולטי מיליונר, ומה קורה איתנו. הם הסתכלו על האביב הערבי. הם ראו את הקריאות מושחתים נמאסתם, הם מרגישים את האדמה הזאת. על כן, המשטר נאבק בשחיתות, שזה אומר תמיד להקות על החזה של מישהו אחר. אבל באמת נעצרים אנשים כל פעם מסקטור אחר, אלה שמפסידים במאבק הכוחות הנוכחי. Mm-hmm. עכשיו, כולם, כל המשפחות השליטות, כל חברי הפוליטבירו, כולם בניהם ונכדיהם מסודרים, אבל זה אף פעם לא לעולם. זכות הקניין תמיד מותנית במה מצבך הפוליטי, מה הגיבוי הפוליטי שלך.
זאת אומרת, אם אני מבינה נכון ממך, מי ששולט באותו רגע, נלחם בשחיתות על חשבון אחרים. הוא עצמו חסין.
הוא עצמו חסין, בוודאי. ושי ג'ין פינג, הוא כעת, הוא כבר לא רוצה להיות דנג סיאופינג, הוא רוצה להיות מאו צטונג. הוא העביר עכשיו חקיקה שהוא יהיה נשיא לכל ימי חייו. בעצם, סילוק המגבלה הזאת של שתי תקופות כהונה, ודונלד טראמפ התלוצץ, אנחנו מקווים שהוא התלוצץ, שזה רעיון נהדר, ואולי ינסו אותו גם בארצות הברית.
טוב, בארץ זה קיים אגב, אם אתה נבחר, אתה יכול להיות
לתמיד. נכון, בארץ אין משטר נשיאותי, זה ההבדל הגדול. anyhow, בסין, אז מצד אחד השלטון בא ומראה, שגם הגדולים ביותר לא חסינים. גם ראש שירותי הביטחון, גם שרים בכירים, יכולים להיעצר ולהיקלה, וחטאיהם ייחשפו. שזה יותר טוב מהאלטרנטיבה, כי האלטרנטיבה היא שאף אחד לא יעצר. האלטרנטיבה זה לא שכולם יעצרו. אז כן, זה משחק שמשחקים אותו, ולכולם הוא ברור, וברור שמי שמקורב לצלחת, אבל גם מי שמקורב לצלחת, מבין מהשיטה הסינית הזאת, לא להיות חזיר מדי.
והוא גם מבין שאם יום אחד הוא ירד מכוחו, אז נכון הוא יוכל למצוא את עצמו.
נכון,
גם כן
אבל חשוב. גם אם הוא יהיה בעל כוח, וראש שירותי ביטחון הוא אדם בעל כוח, וגם שר בכיר הוא בעל כוח, ויש לו בריתות וכולי, הוא מבין שאם הוא יעבור את הגבולות, הוא יוקרב בלי הנדף אף, כי היציבות חשובה יותר מכל דבר אחר.
זה קצת מזכיר לי את מה שקורה בסעודיה, שבשביל לייצב את השלטון החדש, עשו מין מבצע חיסול כללי, שאמור היה להילחם בשחיתות, אבל בפועל חיסל את כל היריבים הפוליטיים.
זה אחד מזה, ולדעתי אגב, מה שזה יעשה זה לא לייצב את השלטון החדש, אלא זה יוביל לחוסר יציבות אדיר של כל השלטון. כי
אבל,
לעשות...
אבל הרציונל היה,
הרציונל
להגיד
היה,
הנה אני נלחם בשחיתות.
הרציונל
ולשרוק.
היה לה, הנה אני נלחם בשחיתות, הנה אני מחסל מוקדי כוח אחרים, מתחרים, והנה אני עושה רפורמות. העניין הוא של... אחד מגדולי החוק, אבות מדע המדינה, אם תרצי, אלכסיס דה טוקוויל הצרפתי, אמר, והוא הדהד את ניקולו מקיאוולי האיטלקי, הזמן הכי מסוכן למשטר גרוע, זה כשהוא מנסה לעשות רפורמות. כשאתה מנסה לייצב את המשטר, גורבצ'וב בברית המועצות, או אם תרצי, מצלמן עכשיו, אתה מנסה לעשות הרבה רפורמות, אתה מפיל את המבנה הקודם, אבל אין לך מספיק פיגומים לעשות מבנה חדש ומהר שאמור להחליף אותו.
כי זה משטר חדש.
ערב הסעודית זה מדאיג, נכון. אנחנו נראה מה הולך להיות שם. אבל דיברנו על רוסיה.
כן, בוא נעבור לרוסיה.
המדינה הכי מרתקת, בעיניי. ולדימיר ולדימירוביץ' בעת הקלטת הדברים, מתמודד, לא התמודדות קשה מדי, במסע בחירות. עכשיו, תשאלי את הרוסי הרגיל, אם פוטין מושחת, ואם הוא אחרי כמה, אחרי שכתוב לבכם וכולי, והשיחה היא שקטה והכל, הוא יגיד בחייך. כן, כאילו כולם רואים את הארמון האדיר בסוצ'י, ורואים את הדברים, ורואים וכולי וכולי. אם פוטין יודח, א', הוא יודח רק מבפנים, כלומר על ידי מעגל התמיכה הקרוב, עם אנשים שיהיו להם, אם יהיו מספיק תמיכות, ואם הוא יודח, זה יהיה בגלל איזשהו משבר קטסטרופלי, או שהכלכלה באמת תקרוס.
אבל אני רוצה להבין למה. אין שם מערכת אכיפת חוק שרואה את זה שהוא אחד האנשים העשירים בעולם, והוא כל חייו בשירות הציבורי. אין אף אחד שבודק את זה, כי הרי פה גורמים אכיפת החוק, אפשר לבקר אותם, אבל כשהם רואים משהו חשוד, אז כן, אני סומכת עליהם שהם בודקים את העניין.
נכון, אבל רוסיה זה משהו אחר. תשמעי, רוסיה...
אין שם מערכת אכיפת חוק מתפקדת?
לא.
לא, אוקיי.
בגדול לא. אני כשהייתי ברוסיה, באחת הנסיעות הראשונות שלי, לקח אותי חבר, אומר, אני רוצה להדגים לך, דיברנו על רוסיה, מה זה רוסיה? אנחנו נוסעים, עכשיו, בלב מוסקבה, הוא נכנס עם המכונית באין כניסה, אני תופס את הזה, אני אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני רוצה להדגים פואנטה. עובר אין כניסה שני, שלישי, ואז הוא נעצר על ידי שוטר. שוטר אומר לו תעודות. הוא מוציא את התעודות ונותן לו. עכשיו, השוטר מדפדף ורואה איפה השטר של, של כמה מאות רובלים. הוא אומר לו, תשמע, אני יודע, אני עשיתי משהו מאוד לא בסדר, אני צריך לעמוד לדין. עכשיו, השוטר משתגע מזה, כי הוא יעמיד אותו לדין, ואז הוא יהיה יום או יומיים בבית משפט, ואז הוא לא יוכל לעמוד במקום ולקבל את הכסף, ובסוף הוא שחרר אותו, לנגד עיניי המתפלצות. עכשיו, יש מקומות בכפרים שבהם באמת...
האופציה הייתה מה לשלם לו במקום ולגמור
כן,
את העסק.
כן, ולגמור את העניין, אבל הוא רצה להוכיח לי את הפואנטה, והוא אכן הוכיח. והוא אומר... המשיכת הכתף הרוסית הזאת של ככה זה אצלנו ברוסיה. רוסיה שבמשך מאות שנים היו בה שורה של שליטים ברוטליים ואכזריים ואיומים ובעלי כוח אבסולוטי. זאת אומרת, היה הצאר, היו הצארים, ואחריהם היה השלטון הבולשוויקי, והקריסה עם גורבצ'וב, שהם עדיין שונאים אותו בגלל זה, ושנות ילצין, שבהם כמה אקדמאים תלושים בהרווארד, אומרים, בואו נעשה הפרטה. במקום שמעולם לא היה בו זכות קניין, מעולם לא חוק, מעולם לא סדר, פה נעשה את הניסוי הגדול בהפרטה, וכמה אוליגרכים, 9 מתוך 10 יהודים, השתלטו על משאבי המדינה, ושאר רוסיה פשטה רגל. פוטין מביא להם יציבות. פוטין מביא להם הכנסה, פוטין העלה את הגמלאות, פוטין הכפיל את השכר ב-18 שנות כהונתו, פוטין החזיר את הגאווה הלאומית אחרי שהמערב ירק על רוסיה ודרך עליה. בקיצור, מבחינתם, פוטין אם הוא מושחת, א', כולם מושחתים. וזה שהוא משתמש, וזה שברוסיה משתמשים, בבתי המשפט, ככלי נגד יריבים פוליטיים, זה נכון, זה
חלק... תיתן לנו דוגמה לניסיון חיסול כזה
טוב,
פוליטי.
ניסיון החיסול הכי מפורסם, המוצלח, היה מיכאיל חודורקובסקי. אנחנו מדברים על כאשר חודורקובסקי ב-2003, פוטין עומד לסיים את כהונתו הראשונה כנשיא, וחודורקובסקי, האיש הכי עשיר ברוסיה, אדם מוכר, אוליגרך מצליח, אדם שרוצה שקיפות, הוא אומר, עשינו כל האוליגרכים, עשינו את עוננו בדרכים מפוקפקות, אני רוצה מעכשיו חוק וסדר, שאנשים לא ייעלמו ולא ירצחו יריבים של פוטין, אנחנו רוצים מדינה מערבית מתוקנת. הוא היה היחיד שיכול היה להוות איזשהו איום אמיתי על פוטין, על כן הוא נעצר ומעומד לדין, שלושת שותפיו מספיקים להימלט בזמן לישראל, לאוניד נבזלין הידוע שבהם, היום הוא יושב ראש בית התפוצות וכו' וכו', ביתו, סליחה, אירנה, הנשואה ליושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, ואז מעמידים אותו לדין, ובהאשמות מפוברקות, והוא הולך לסיביר, החברה שלו, ששווה 40 מיליארד דולר, נותנים לה שומת מס, וראה זה פלא, מתברר שהיא חייבת במיסים 40 מיליארד דולר, ועל כן המדינה מחרימה אותה, ונותנת אותה לידית של פוטין. עכשיו זה, לעיני כולם.
אבל הסיבה שהם מצליחים לצלוח את זה, היא איזושהי תפיסה שקיימת ברוסיה, אני חושבת שהיא קצת קיימת באיטליה גם, שכולם מושחתים גם ככה.
כולם מושחתים, אז... לא, אני שאלתי אנשים, את יודעת, הייתי בפעם אחרת שהייתי ברוסיה, היה שם אדם שהיה בעל רשת, נקראה ארבעת פרוספקט, זה מקביל בערך לסופר פארם בישראל. הרשת שווה כ-250 מיליון דולר. ומעמידים אותו לדין על העלמת מיסים בסכום, בכסף ישראלי של 7,000 שקל. ואומרים לו, אתה מועמד לדין, זה האשמה מאוד מאוד חמורה עם העלמת מיסים נגד המדינה, אם אתה תימצא אשם, אתה הולך לכלא לשנים רבות, אבל יש אופציה. הנה ישנו את X שמכיר את Y שמכיר את Z, אתה יכול למכור לו את העסק בסכום הוגן, 500,000 דולר, ואז אתה יוצא החוצה. ואני שואל את הרוסים, מה אתם מבינים מהסיפור הזה? הם אומרים, או, מה שאנחנו מבינים זה, אסור להרים ראש. אסור, אתה תתעסק בענייניך, חזרו לימים של דיקטטורה ביורוקרטית, זה לא דיקטטורה, כי יש, כי כמובן פוטין איננו סטלין, הוא גם איננו ברז'נייב. ישנו חופש דיבור במידת הסביר, הקרמלין שולט בכל כלי התקשורת, למעט אחד.
לא, אבל מה שיותר מעניין אותי זה ככה, איך משכנעים את הציבור לחיות עם זה בשלום, כי הציבור, בארץ זה לא היה עובר בחיים.
התועה לגמרי. בוודאי שזה היה עובר. אם יש מנהיג, את יודעת מה, לצורך העניין אנחנו יכולים לעשות משחק דמיון, שבו את יודעת מה, ישנו מנהיג בארץ, שהמנהיג הזה משפר את רמת החיים של התושבים, והמנהיג הזה מצליח לא להסתבך במלחמות, והמנהיג הזה יש לו יחסים מעולים עם שאר המנהיגים בעולם, והוא נתפס כאדם שאין לו שום תחליף, אז אוקיי, אז הוא מושחת, אוקיי, אבל הוא מנהיג טוב.
כן, השאלה באיזה סדרי גודל, כי אנחנו רואים עכשיו, לדוגמה, גם עם נתניהו, שהוא ראש ממשלה מצוין לדעת רוב הציבור, שבכל זאת יש איזה קו אדום, אומרים, אם הוא קשה לדוגמה בצוללות, אז בכל זאת אנחנו לא נלך איתו. זאת אומרת, זה לא חסר גבולות, ואנחנו מדברים על פוטין שיש לו מאות מיליארדים בחשבון בנק.
לא, כנראה פחות, אבל לא חשוב, הוא הצליח לחסוך יפה משירותו הציבורי פוטין. נחזור רגע לראש הממשלה נתניהו. את צודקת במה שאת אמרת, אבל שימי לב מה שאמרת. אם יתברר בפרשת הצוללות, למה? כי פרשת הצוללות זה ביטחון המדינה. זה באמת קו אדום. כלומר, אם יתברר, ואם זה יתברר, לי תהיה קריסה. אני באמת לא מסוגל להאמין שראש ממשלת ישראל, למען רווח אישי שלו או של מקורבים לו, או שהם עושים את זה, משחקים בביטחון המדינה. אם זה קרה, זה שבר איום ונורא. אבל תשימי לב, אמרת את זה על פרשת הצוללות, לא אמרת את זה על פרשת אחרות.
כי זה מה שאני שומעת מהציבור.
בדיוק. אנשים באים ואומרים, סיגרים, שמפניה, אולי אפילו מתנות, בקטנה, תסתכלו על רף ההישגים או רף הזכות, לעומת רף החובה,
זאת אומרת, אתה אומר אפילו אם זה עלה להם יותר בחשבון שהם קיבלו מבזק בסוף החודש, זה הם יכולים
נכון, גם לשאת. לחלוטין, והם אומרים, ובמילא התקשורת הייתה נגדו וכו' וכו', על כן זה בסדר, גם אם הוא טעה, המילה היא טעה, כן, גם אם הוא מעד, יש לזה הסברים וצידוקים. ביטחון המדינה, סיפור אחר לגמרי, אבל
כן,
שוב...
כן, אבל כשמדינה היא כל כך מושחתת כמו רוסיה, אז אפילו אם הייתה פגיעה בביטחון המדינה, והייתה העדפה של האינטרסים האישיים, סביר שאנחנו לא נדע מזה.
נכון מאוד, אבל שוב, פוטין בעיניהם הוא המנהיג שלהם, הוא המנהיג שהחזיר להם גאווה לאומית, ואל תזלזלי בגאווה לאומית, אל תזלזלי בסמלים. הוא האדם שבתקופתו כותבים את ההמנון הרוסי מחדש, עם גאווה בערים, בכפרים, בהרים. הוא זה שמתחצף מול האמריקנים, הוא זה שסיפח את חצי האי קרים, הוא זה שבזמנו הארסנל הגרעיני חוזר, ורוסיה חוזרת להיות מעצמה במקום הסמרטוט שהייתה בימי ילצין, הוא זה שמביא את הגאווה, הוא זה שמביא תוצאות. תוצאות, הוא מבזה שמביא תוצאות כלכליות, סופרים אותו, הוא נמצא שם eyeball to eyeball עם נשיא ארצות הברית, כלומר, כן, הם סולחים לו ויסלחו לו על הרבה מאוד דברים, אבל שוב, זה לא בדיוק שסדנה דאר אחד הוא, יש תרבויות פוליטיות, תרבות פוליטית ישראלית, רוסית, אירופית, אמריקנית, במובן של ארצות הברית, הן שונות לחלוטין. תרבות פוליטית של דיקטטורה ושל דמוקרטיה, שונות לחלוטין. הדברים, מה שכן אין יותר, אין יותר את העניין הזה של אוקיי, שחיתות, ביג דיל. היום אנשים יותר מעורבים במובן הזה, אנשים זועמים על שחיתות. מנהיגים, גם כדי, גם אם הם עושים את זה באופן זה שהם יפילו את האשמה על מישהו אחר, הם ינהלו משפטים והם יראו, אנחנו מבארים את השחיתות. זה לא שהם יבואו ויגידו, את יודעת, סגנון מרי אנטואנט, לואי ה-14, המדינה זה אני, תקפצו לנו. הנושא הזה נגמר.
כן, אבל בזירה התקשורתית החדשה, הם יכולים גם להפיץ לא מהתיאוריות קונספירציה.
ברור.
ולומר, אני לא עשיתי את זה. אף אחד לא אומר, עשיתי את זה. זה נכון.
בדיוק.
ושם התקדמנו.
זה התקדמות משמעותית. וכן, התקשורת, אני לא אגיד בכל מקום בעולם, אבל במקומות רבים מאוד בעולם, התקשורת, כולל התקשורת ברשתות החברתיות במקומות אחרים, מראה את זה. זאת אומרת, זה לא ימי הצארים שהעיקר בסיביר לא ידע מה יש לצאר, לא יכול היה לדעת. היום אנשים שומעים על פוטין, רכילויות כאלה ואחרות, אם הם בוחרים לא לעשות עם זה כלום, זה כבר סיפור אחר.
עם זה נסיים, מסר אופטימי. אז תודה רבה, אורן הארי. היה מרתק, נהניתי מכל רגע. תודה רבה לניר סייג על עריכת הסאונד, ליוסי מצ על העריכה. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה שלנו באתר של עושים היסטוריה, שאנחנו חלק ממנה, וכמובן לעקוב אחרי הטוויטר והפייסבוק שלי. אגב, יש גם טלגרם מעכשיו, אז אתם מוזמנים להצטרף, שם אני מעדכנת על פרקים חדשים, ולומדת מהערות שלכם. גם הצעות לנושאים שמעניינים אתכם יתקבלו בברכה בפרטי. זהו, ניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.